בבקשה. אני אקרא ונסביר את פשט הסוגיה, ואחר כך נראה איך הרב יתעמק בנושאים האלה. אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימיי. הייתי מודאג, משתדל, מתאמץ כל ימיי. על תפילתי שתהה לפני מיטתי. ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. מה הכוונה על תפילתי שתהיה לפני מיטתי? תכף נראה את זה בגמרא. ומה הכוונה על מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום? גם נראה את זה בפשט הגמרא בהמשך. על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, מה היא לפני מיטתי? שואלת הגמרא. תודה רבה. מה היא לפני מיטתי? מה הכוונה כשאומרים לפני מיטתי? אילי מה לפני מיטתי ממש, נאמר שהאדם מתפלל, הוא צריך שהמיטה תהיה לפניו. זאת אומרת, יש הקיר, לשים את המיטה ולהתפלל לפני המיטה. זה פשט ככה. תפילתי תהיה לפני מיטתי, לפני תהיה המיטה. ואמר רב יהודה אמר רב, ויתם הרב יהושע בן לוי, מניין המתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל? אדרבה, כשאדם מתפלל, הוא צריך להתפלל ככה שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הכותל. לא מיטה ולא ריהוט ולא שום דבר, אלא, איך אומרים, מקירות ליבו אומרים, האדם צריך כמו הקיר, להיות ממש צמוד לקיר, מבחינה זאת שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר. אז איך אתה יכול להגיד שתהיה תפילתי לפני מיטתי, שהמיטה תהיה ביני ובין התפילה? זה בניגוד למה שנאמר. שנאמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. אמנם אומרים מכירות ליבו, אבל הפשט גם כאן, הוא התפלל ליד הקיר. תשימו לב, יש כמה שאוהבים להתפלל ליד הקיר. צמוד לקיר, למה? לא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר. כאמור זה מרמד על קירות ליבו, אבל זה גם באופן פשוט גם הקיר עצמו. אז אומרת הגמרא, לא תהמה לפני מיטתי, שהמיטה תהיה לפני התפילה של המתפלל, אלא אמה סמוך למיטתי. מה זה סמוך למיטתי? אני קם בבוקר, מאיפה אני קם? מהרצפה או מהמיטה? בדרך כלל. אז מרגע שאתה קם מהמיטה, עד שאתה מתחיל, מיד דבר ראשון מה עושים? להתפלל. לא ללכת לעבודה או לעסוק בדברים אחרים, אלא דבר ראשון בבוקר להתפלל, להטעין מצברים בבוקר. מצברים של הנשמה. תכף נראה מה זה תפילה, מה המשמעות של תפילה. אז הוא אומר, אדם קם בבוקר, לא יעסוק בדברים אחרים, זולת התפילה. כן, התפילה הכוונה כל התפילה, קריאת שמע ותפילה וכל הדברים האלה. זה הפשט סמוך למיטתי. סמוך לזה שאני קם מיד אני צריך להתפלל. ומה זה על מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום? דהיינו, בחדר המיטות בבית הוא לא, הוא צריך להיות, המיטות צריך להיות מכוונות לא סתם ככה, אלא יש, בכיוונים יש רעיון, מחשבה. גם אפקט, תוצאה חשובה, בוא נראה. ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום, דאמר רב חמא בר חנינא ואמרי לאמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום. זאת אומרת, אם יש לך מיטה, איפה צפון כאן? מי יודע? מי, איפה הצפון? אתה היית סייר, מה זה? זה צפון, נכון. איפה דרום? יפה. איפה מזרח? יפה, איפה דרום, מערב? אני רואה שאתם יודעים, חבר'ה, כל הכבוד. אז המיטה צריכה להיות בין צפון לדרום, ולא בין מזרח למערב. שאדם תשים בבית שלו, אם הוא יכול, לא תמיד הוא יכול. לפי פעם היה כאן זוג צעיר שקנה ריהוט וכל זה, מצאו איזה חדר קטן, איזה חדר שינה. רוצים לסדר את המיטות בין צפון לדרום? לא הולך, לא זז. אי אפשר שם, היה ארון קיר, אי אפשר לסדר את המיטות. זה כבר די, יוצא מן הכלל. אבל לכתחילה, כשאתה מסדר גם היום, את המיטה בחדר השינה שלך, תסדר אותה בין צפון לדרום. למה? בוא נראה. יש על זה דיון, האם הראש בצפון והרגליים לדרום, או הראש בדרום והרגליים לצפון. זה דיון, אנחנו נבדוק את זה, נדמה לי בהלכה, דנים בסוגיה הזאת. אבל בוא נראה מה התוצאות אם המיטה היא בין צפון לדרום. כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבן לבנים זכרים. ותשאלו אותי, ואני שמתי את המיטה בין צפון לדרום, ויש לי רק בנות, תשאלו אותי. תשאלו את הגמרא, תשאלו אותי. יש כאלה שיש להם גם בנים וגם בנות, אני בדק גם אצלי, יש לי גם בנים וגם בנות. והמיטה בין צפון לדרום. טוב, זה דבר פנימי, נראה את זה יותר. אבל ככה, זה מופיע דרך אגב להלכה למעשה. הלכה למעשה, אדם צריך לישון בין צפון לדרום, למרות שיש גם דעה הפוכה בין מזרח למערב. בכל זאת ככה אומרת הגמרא. כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבן לבנים זכרים. למה צפון ודרום דווקא? תכף נראה את זה אצל הרב קוק קצת, אבל הוא מעמיק בסוגיות של הכיוונים, כן.
אני שמעתי שיש יותר בנות מהבנים בעולם. אז
צריכים
יותר בנים.
סליחה?
אני שמעתי שיש יותר בנים, בנות מהבנים.
אני לא בדקתי, איך אתה יודע? אתה מאמין לסטטיסטיקות, אה? אני בדקתי את זה, זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר. צריך גם את זה וגם את זה. צריך גם בנים וגם בנות. אבל אם זה סטטיסטיקה לכאן או לכאן, זה לא משמעותי. זה משמעותי לגבי רווקים ורווקות, זה משהו אחר. כי אם יש יותר מדי בנות ויש מעט בנים, הבנות סובלות. ואם זה ההפך, יש יותר מדי בנים ופחות בנות, אז מי סובל? הבנים סובלים. אבל זה לא משמעותי. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא סידר כך שיש גם בנים וגם בנות. שנאמר, וצפונך תמלא בטנם, ישבעו בנים. צפונך מלשון צפון. תמלא בטנם, זה עיבור האישה. ישבעו בנים, יהיה להם בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו מפלת נפלים. אדם ששם את מיטתו בין צפון לדרום, אין הפלות. מדוע? כתוב אחא, וצפונך תמלא בטנם, וכתוב בראשית, וימלאו ימיה ללדת. והנה תומים בבטנה. בטנה של מי? של תמר, כן. תומים, של תמר או רבקה? אני כבר לא זוכר. רבקה, רבקה, כן. תאומים או תומים? מה כתוב שם? תומים, נכון. תניא אבא בנימין אומר, טוב, זה כבר עניין אחר. שני הנושאים האלה שאותו אבא בנימין אומר גם את זה וגם את זה, מדברים כאן על שני נושאים, אבל באיזשהו מקום יש קשר ביניהם. בוא נראה איך הרב רואה את הדבר. נתחיל מהדבר הראשון. אומר הדבר הראשון, אדם קם בבוקר, הוא קודם כל צריך דבר ראשון להתפלל. אחר כך לצאת למלאכת יומו לדברים האחרים בימיו. בוא נראה איך הרב רואה. למתת, עוד למתת, בבקשה. תניא אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי. אמרנו, מה הכוונה לפני מיטתי? סמוך למיטתי. כשאדם קם בבוקר, דבר ראשון, להתפלל. מדוע? כי בשינה האדם משוקע בחומריות. מדוע האדם, כשהוא ישן, הוא שקוע בחומריות? מפני שהרצון השכלי שר ממנו. כשהאדם הוא ישן, השכל, איך אומרים, גם כן ישן. השכל, הוא פשוט לא פועל, לא עובד. תכף נראה חוץ ממקרים מיוחדים, אבל בדרך כלל, כשאדם ישן, מה שעובד אצלו במיוחד של האדם בשינה, זה הדמיון. הדמיון בא לידי ביטוי בחלומות. חלומות זה שייך לעולם של הדמיונות. אבל השכל עצמו הוא שר ממנו. וכוח המדמה לבדו פועל בו, דהיינו החלומות, זה מה שמאפיין את הצד הפנימי של האדם, הנפשי של האדם, שהשכל שר ממנו, ולעומת זה הדמיון חוגג אצלו. לא אצל כל אחד, יש כאלה שחולמים ויש כאלה שגם לא חולמים. שבע ילין בעל ידע רע, אומרת הגמרא, אם אדם לן שבעה ימים, ישן שבעה ימים, ולא יודע חלום, זה לא סימן טוב. חלומות זה סימן טוב, זה סימן שהנפש חיה, פועלת, עובדת. אבל אם אדם לא חולם בכלל, אז סימן שמשהו במנגנון הפנימי, הנפשי שלו, צריך תיקון. ככה אומרת הגמרא. אבל בדרך כלל אדם חולם. יש כאן מישהו שחולם, תרים את היד.
פה.
כל הכבוד, אתם בסדר גמור. המנגנון הפנימי שלכם בריא, עובד. מי שחולם, בסדר. אבל רק החולם. בלילה השכל שובט. על כן, רוח חתומה, מכיוון שהשכל לא פועל בלילה, כשאדם ישן, אז במקום זה באה רוח חתומה. על כן, רוח חתומה שורה על הגוף, עד שצריך להעבירו בנטילת ידיים. אז זאת אמת ההלכה. ההלכה היא שאדם בבוקר כאן, דבר ראשון מה הוא עושה? נוטל ידיים. למה הוא נוטל ידיים? יש איזה כמה סיבות. אבל אחת הסיבות שבהלכה מופיע הטעם גם להעביר את רוח חתומה. כאן הרב מגלה לנו מאיפה באה רוח חתומה הזאת, בזה ששכבת במיטה לילה שלם והשכל שלך גם כן נרדם, הלך לישון. ובמקום זה באה רוח התומה ומילאה את מה זה התומה? רוח לא טובה. רוח לא טובה מילאה את האדם. עכשיו צריך להסיר את רוח התומה הזאת. איך מסירים את רוח התומה? נוטלים ידיים. שאלו אותי, איך זה עובר רוח התומה לנטיעת ידיים? שאלו אותי. אני לא יודע, זה עובר. אומרים, רק כרמז אני אומר. מים, מה זה מים? אין מים אלא תורה. זה שופך מים, ימין, שמאל, שמאל, ימין, ורוח התומה. תנסו פעם, תראו, זה עובר. כן, מה רצית? סליחה?
אני לא הבנתי מה מביא.
ודאי, דמיון בלי שכל זה משהו נורא והיום. זה מה שנקרא, אדם שנקרא בפנטזיות, בעולם של דמיונות. עולם דמיונות זה לא, שרק דמיונות כמובן. האדם הזה הוא לא מציאותי, הוא חי בעולם של דמיונות. פחדים או כל מיני, פחד זה גם שייך לעולם של דמיונות, הדברים כאלה. הכלל הנקוד בידינו שהשם נתן לאדם ארבע כוחות מרכזיים, הרבה כוחות, אבל מבחינה פנימית, נפשית, השכל, הרגש, הרצון והדמיון. אלה הם ארבעת הכוחות שנמצאים כל אדם ואדם. וכל אחד מהכוחות הוא חשוב, אי אפשר לבטל אותו. אבל הדבר החשוב ביותר בתוך האדם, מי שולט על מי? מי מנהיג את מי? מי מכוון את מי? איפה השכל נמצא? תראה ביד. איפה השכל נמצא? למה הוא נמצא כאן, אתה יודע? למה הוא לא נמצא ברגליים? כי השכל, גם המבנה של האדם, הפיזי, הוא מרמז לנו גם על הסדר הנכון של כוחות הנפש של האדם. קודם כל, השכל. אחר כך, איפה הרגש נמצא? איפה? בלב, יפה מאוד. לב רגש. מי שולט על מי? השכל צריך לא לבטל את הרגש, אבל לשלוט על הרגש, לכוון את הרגש. אם זה הפוך, חס ושלום, אם האדם שם את הרגש שלו למעלה ואת השכל למטה, יש לו בעיות. אדם שהוא רגשן ולא שולט על רגשותם על פי השכל, אז הוא באמת במצב נבוך מאוד. זה לא דבר פשוט, נתון למצבים משתנים. מה שמאפיין את השכל ואת הרגש, הרגש דבר משתנה כל הזמן. אתה שמח, אתה עצוב, אתה כועס, אתה זה, כל מיני רגשות. יש באדם. זה דבר לא סטטי, לא דבר קבוע. השכל זה דבר קבוע. אחד ועוד אחד כמה זה? תגידו, כמה זה?
שתיים.
איך אתה יודע? למדת בגן הילדים. וכל הזמן, זה דבר הגיוני, דבר שכלי. השכל זה דברים יציבים, דברים קבועים. הרגע זה מטבעו הם דברים משתנים. אז לכן, השכל צריך להנהיג את המשתנה, ויש איזון נכון. אבל אם זה הפוך, אז אדם נתון למצבי רוח, זה לא כל כך בריא, נאמר. מהרבה מאוד בחינות. אז זה דבר אחד. יש אחר כך, מתוך זה יש גם הרצון של האדם, כוח פנימי שבאדם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון, יש לו רצון. והדמיון, הדמיון זה החלק התחתון מצד אחד, וגם יכול להיות עליון מצד שני. דמיונות זה דבר שאפעים אדם בדמיונות שלו יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות שיכול להיות. ביד הנביאים, אדמה. הנביאים. הכוח הדמיון אצלהם הוא חזק, אבל מה? הוא תחת השכל, הוא לא סתם דמיון. אלא הנביא הוא צריך להיות חכם. אדם בעל שכל זה אדם חכם, הוא יכול להיות. אבל אדם יכול להיות, איך אומרים, בעל דמיונות, לפנטז ולחיות בעולם של דמיונות, שאפילו גובל מחלות נפש, של פחדים, של הזיות, של כל מיני דברים מהסוג הזה. אם חס ושלום, הדמיון הוא שולט על המערכת כולה, על השכל ועל הרגש ועל הרצון וכל הדברים האלה. אנחנו נמצאים על הסולם הזה, נאמר, כולנו. לפעמים זה שולט, לפעמים זה שולט, זה עולם. מה שאומר כאן הלילה, הרב, הלילה הוא אומר, מהכוחות הפועלים על נפש האדם, זה הדמיון. חלומות, חלומות זה דמיון. והשכל לא עובד. כשהשכל לא עובד, באה תומה. תומה זה הקלקולים, הזוהמה, הדברים הלא טובים. וזה שולט על האדם בלילה, ולכן אנחנו נוטלים בבוקר, נוטלים ידיים להשאיר מאיתנו את כל התומה שנדבקה במשך הלילה בנפש שלנו, על ידי זה שלא השכל לא עבד. זה מה שהרב מסביר כאן. והיינו, אף כי שאפשר לשלמי המעלה שיהיו פועלים בשכלם בשנתם, בהשגות רבות מאוד, למאוד, כנודע מקדושי עליון הרבה שזכו לזה, היינו מצד הנשמה, אבל על הגוף אין הנשמה פועלת בשעת השינה. הוא אומר כאן דבר יוצא מן הכלל. הכלל הוא שבאמת אדם רגיל שהוא ישן, השכל שלו גם כן ישן. דיין הוא לא עובד. אבל הוא אומר יש יחידי מעלה, קדושי, איך הוא קורא להם? קדושי עליון. שאצלהם כשהם הולכים לישון, השכל לא מפסיק לעבוד. ידוע הדבר, שיש כאלה שהולכים עם סוגיה בגמרא, עם שאלות וקושיות, על התנה הזה ועל הנושא הזה, ובלילה נפתרות להם הבעיות. קמים בבוקר, נפתרה הבעיה ששאלו אותם בערב. זה שאנחנו נשאר. זה ידוע, הרבה חכמים, צדיקים גדולים, מעידים על זה. שדברים נפטרו להם שהיו בסימני שאלה לפני שהלכו לישון בלילה השכל שלהם לא הפסיק לעבוד עבד שעות נוספות ולא רק שעבד שעות נוספות אלא ברמות גבוהות מאוד ונפטרו להם בעיות בצורה כזאת או אחרת. ידוע היה רב אחד מפורסם, אני הכרתי, זכיתי להכיר אותו, רב אלה לפיין, זכר צדיק לברכה. הרב בעלי המוסר, אני זכיתי להכיר אותו בערוב, בסוף ימיו, התחילה להכיר אותו. וידוע, כתבו על הספרים, על החיים שלו, על ההנהגות שלו, על השיעורים שלו וכו'. היה אדם באמת צדיק גדול מאוד. אז הוא היה צריך לעבור ניתוח עיניים באיזשהו שלב בחייו. והרדימו אותו, מטבע הדברים, היה צריך להרדים אותו. אז הרופאים שניתחו אותו אמרו, אנחנו לא מבינים. תוך כדי זה שהוא נרדם, הוא היה לומד מסכת פסחים. זה ידוע הדבר, שיש כאלה שהם לוקחים לעצמם, מאמצים להם מסכת. הם יודעים את כל השס, אבל יש מסכת אחת שזה המסכת שלהם. הוא היה לומד את מסכת פסחים ולומד ולומד ולומד, והוא היה, ידע אותה לפנים ולאחור, כמו שאומרים, מכל ה... אז הרופאים אמרו, אנחנו לא מבינים, אנחנו הרדמנו אותו, והוא תוך כדי הנרקוזה, כל הדברים האלה, אומר לנו סוגיות בגמרא. תוך כדי השינה, הוא מדבר אליהם. הוא שפתיו נאות ואומר, משהו מעין זה מה שאומר כאן, שצדיקי עליון, אצלהם השכל, ממשיך לעבוד גם בשינה. אבל זה לא מאפיין אנשים רגילים. אנשים רגילים, באמת, אצלהם השכל, כן.
כשהייתי
צעיר,
כשיש
לך איזה
בעיה,
אתה
לא
רוצה לפתור
אותה.
תחשוב
על זה לפני שאתה
הולך לישון. תנסה, יש לך בעיות בחיים.
מה?
יש לך בעיות. לא. אין לך שום בעיה בחיים. כל הכל, אפשר לגעת בך.
הכל טוב.
הכל טוב, ברוך השם. אשריך, מה טוב חלקך. אתה צודק, יכול להיות שאדם עוסק כל כך חוקר ומתלבט. תהיה סייעתא דשמיא ובלילה נפתרה לו הבעיה. אבל כאן הוא מדבר על תופעה כזאת חריגה, היא לא רגילה. שהשכל ממשיך לעבוד שעות נוספות, גם בלילה פותר את הבעיות, לא רק בתורה, כנראה אולי גם בדברים אחרים. יכול להיות. אז זה רק מאיר כנראה, אבל בדרך כלל זה לא כך. בדרך כלל כשאדם ישן, אז השכל לא עובד. איך אומרים? אין וקום, במקום בו ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו, זה כלל גדול. המציאות של האדם, אין בו ריקנות. או שיש בו דברים חיוביים, אבל אם יש דברים חיוביים, אז הראש שלו מתמלא במה? בשטויות. פשוט בשטויות. אין מציאות של ריקנות, יש מציאות או חיוב או שלילה. בלילה אנחנו לא מפעילים את השכל, במילא בא כל מיני דברים לא טובים באים בלילה, וזה רוח חתומה שאנחנו צריכים להעביר אותה בבוקר עם ההשכמה. טוב, אבל הנושא הוא שצריכים מיד בבוקר לא רק ליטול ידיים, אלא מה צריך לעשות בבוקר? כשאדם קם מהבוקר, מיד דבר ראשון, גם להתפנות כמובן, אבל מה עוצר דבר ראשון? להתפלל, כן, סמוך למיטתו. והנה ההבדל בין פעולת התורה לפעולת התפילה לאדם, צריך להבין, אדם שלומד תורה זה עושה לו משהו. אני בדקתי את זה, זה נכון. תנסו פעם, תראו. התורה היא מאירה את נשמתו של האדם. זה אוכל לנשמה, נאמר ככה. כמו שיש אוכל לגוף, יש אוכל לנשמה. זה דבר, רואים את זה ממש בחוש. כל אדם שזוכה ללמוד תורה מתוך יראת שמיים, כמו שצריך כמובן, אז היא מחיה אותה. כן. התורה היא מבחינת עץ חיים היא למחזיקים בה. אז מה עושה התורה? ההבדל בין פעולת התורה לפעולת התפילה על האדם, שהתורה מרוממת את שכל האדם, וממילא מזדקק הגוף. זאת אומרת, התורה היא מרוממת את השכל של האדם. צריך להבין, יש שני צינורות שבו האדם ניזון מבחינה שכלית. ככה מסביר הרמח"ל בדרך השם. הצינור האחד זה ההשכלה. אדם לומד מתמטיקה, לומד פיזיקה, לומד כל הדברים האלה. אין ספק שהצינור הזה הוא מזין את השכל של האדם. לומד. עצם, איך אומרים, איזה הוא חכם? הלומד. לומד מכל אדם, מכל דבר. לומד, לומד. הלמידה היא מזינה את השכל של האדם. אדם צריך ללמוד בשביל באמת ששכלו יתפתח. אדם שלא לומד, אז הוא מתנוון, פשוט מתנוון, בכל נושא שהוא. הלמידה זה כמו אוכל, כמו אמרנו, כמו שאדם אוכל כל החיים, הוא צריך ללמוד כל החיים. אבל יש צינור אחד, חוץ מההשכלה, זה נקרא תורה. אני לא יודע אם שמעתם על זה. תורה זה לא שהאדם משתדל להבין וכל זה, שזה חשוב כשלעצמו. זה מלמעלה למטה. תורה ניתנה מאלוקים. אני לא יודע אם שמעתם על זה. מישהו שמע על הדבר הזה? איפה שמעת על זה? באינטרנט, איפה? בהר סיני, אני רואה את זה. וצריך להפנים את הרעיון הזה. צריך להבין מה זאת אומרת תורה ניתנה מהאלוקים. זה לא דבר פשוט, הדבר הזה. הרי את האלוקים לא רואים. לית מחשבה תפיסה בכלל. מה זה הדבר האינסופי הזה, הבלתי נתפס הזה, הדבר כזה, שבאמת אין לנו בכלל השגה במהות האלוקית, בעניין האלוקי. איך כל הדבר הזה יורד אלינו, פונה אלינו? זה דבר פילי, זה דבר לא טבעי הדבר הזה. אבל מה לעשות? זה עובדה. עובדה שהאלוקים פונה אל האדם. זה הדבר הכי, הכי, הכי יסודי באמונת ישראל. אמונת ישראל כל כולה בנויה על הדבר הזה שהאלוקים פונה אלינו. יורד אלינו, יורד אל הר סיני, פונה אלינו, לא רק במעמד הר סיני, גם היום. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אנחנו רק, הוא בחר בנו, הוא נתן לנו, הוא נותן לנו, נותן התורה, כל הזמן. הפנייה האלוקית אל העם הזה, שנקרא העם היהודי, זה דבר חידוש היסטורי, גלובלי, אוניברסלי, עולמי, אין דבר כזה. אנחנו תמיד רגילים שהאדם מטפס אל האלוקים, משתדל, מחפש את אלוקים. לא יודע, מישהו יצא לו כאן לחפש את אלוקים? מישהו יצא לו כאן לחפש את אלוקים פעם?
בגלל זה באנו לפה.
אתה מחפש את אלוקים? אתה עדיין במדרגה נמוכה. יש הבדל אם אתה מחפש את אלוקים ואתה באיזשהו שלב כן מגלה, לא מגלה, כן נמצא, לא נמצא, כן התקרבת, לא התקרבת, כל הדברים האלה. מי אנחנו בסך הכל? בדקתי את עצמי וגם אתכם, ואני בודק. אנחנו כאלה קטנים. לא, באמת. כאלה קטנים. הם בני אדם בסך הכל. היכולת שלנו להתקרב לאלוקים, או לגלות את אלוקים, או משהו כזה, היא שואפת למה? לאפס. הם מטפסים ונופלים, מטפסים ונופלים, מטפסים ונופלים, וכל זה. זה תפיסה אחת. דרך אגב, זאת תפיסה מקובלת בעולם. הנוצרים, המוסלמים, וכל הדתות שמחפשות את אלוקים. כאילו האדם מחפש את אלוקים. בצורה כזאת ובצורה אחרת. כל אחד לפי שיטתו, לפי דרכו. ביהדות זה לא ככה. ביהדות האלוקים יורד אלינו. זה נראה לנו משונה. פונה אלינו. זה דבר לא טבעי בכלל, לא מובן בכלל. באמת הפילוסוף, הכוזרי, מי שלמד, הוא אומר, יש נתק בין האלוקים ובין הבריאה ובין האדם, והוא שם, אנחנו כאן, מה לא ולנו? אנחנו אומרים בדיוק הפוך. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אנחנו אומרים בתפילה, האלוקים שהתגלה לאברהם, יצחק ויעקב. דיינו, פונה אליהם, הוא יורד אליהם, שיתגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, ביציאת מצרים וכל הדברים האלה. זו תפיסה לגמרי אחרת, כל היהדות בנויה על הדבר הזה. על התגלות האלוקים. יש הבדל בין לחפש את האלוקים ובין התגלות האלוקים. זה דבר לגמרי שונה. מה שרבי יהודה הלוי בכוזרי והמהר"ל והרב קוקזל וכל גדולי המקובלים, כן. מה זה מקובל בכלל? התגלה להם אלוקים, מתגלה להם העניין, זה משהו אחר, מה שאתה מחפש את אלוקים, זה משהו אחר, לא שלא צריך לחפש אותו, אבל זה לא העיקר, העיקר הוא בעם ישראל שאלוקים יתגלה לנו, ודרכנו אנחנו מעבירים את האור השם, את האמת של האלוקים, לכל האנושות כולה, זה מובן הדבר הזה. מה הרב כותב כאן? התורה מרוממת את שכל האדם. כשאתה לומד תורה, אתה מתחבר אל עניין אלוקי, זה לא עניין אנושי כבר. אתה עם הקונטקט של תחנת הכוח האלוקית, מזינה את שכלך. ומשהו לגמרי שונה, מאשר אתה חוקר ולומד וכל זה, למרות שלא, שלא צריך את זה, צריך את זה, וזה לא העיקר. זה מובן הרעיון. לכן כשאדם לומד תורה, זה מרומם לו את השכל. הוא מתחבר למקור האלוקי, לרצון האלוקי. זה משהו, תלוי אם יש בו יראת שמיים או לא, כי אדם יכול ללמוד תורה ולהיות יבש לגמרי. זאת אומרת, יכול לדעת גמרא, אבל אין בו יראת שמיים, אז אין בו כלום בעצם. כן? יראת השם היא אוצרו, אוצרו זה המחסן שלו. כן?
כן? מה זה יראת שמיים?
מה, אתה לא יודע מה זה יראת שמיים, אל תגזים. מה, אתם לא יודעים מה זה יראת שמיים? וואי, 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 וואי. להסביר לכם, מישהו מעוניין. יש ביראת שמיים מדרגות מדרגות. זה קודם כל. יש, כך אומר בעל מסילת ישרים, הרמח"ל, כשהוא מסביר מה זה יראת שמיים. קודם כל, יש יראת העונש. יראת העונש. אדם מפחד מאלוקים, למה? שם האלוקים על ידי ההתנהגות הבלתי הולמת שלו יעניש אותו. מה הוא יעניש אותו? כל מיני אנשים. כל אדם אוהב את עצמו. מי לא אוהב את עצמו? הוא ילד קטן. כל אחד מאיתנו הוא גם ילד, הוא לא רק אדם מבוגר. אז כל אדם מפחד שם הוא מידת הדין תבוא עליו. זה נקרא יראת העונש. יראת העונש, בסדר. זה מובן מה זה יראת עונש. אדם חס ושלום משקר, גונב, עושה דברים לא יפים, בינו לבין חברו, בינו לבין האלוקים, בינו לבין עצמו. מה האדם הזה יחטוף?
עונש.
מה זה העונש? לא יהיה לו טוב בחיים. יהיה לו רע. נכון שהוא יאשים את כל העולם, אבל באמת מי גרם לזה? קוראים לזה בתורה אסתר פנים. אסתר פנים. פשוט האדם הזה רע לו, רע לו, רע לו, כל הזמן נושא באופניים, קוראים להם רלי. מישהו שמע על אופני רלי? זה אופניים הכי טובות בעולם. רלי, רלי. רלי, רלי. איי, 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 רלי, רלי. אתה מכיר את אופני רלי? ידידיה. שמעת על האופניים האלה? רלי. יש כאלה, כל החיים לא טוב להם. למה? הם יודעים למה. כי אם יש להם קצת איזה תחושה פנימית, שהם לא בסדר, הם חוטפים, זה הכל. זה נקרא יראת העונש. וכל אדם יש בו את העירה הזאת, כי אפילו לחיה יש עירה. הזבוב מפחד, אני עושה לזבוב ככה. מה קורה לזבוב? וואו, קורה. יש לו חוש הזה של הפחד, שמה הוא יקבל מכה או ימות או משהו כזה. כל אחד מאיתנו. מעל זה יש עירה שנקראת עירת הרוממות. עירת הרוממות זה כבר מדרגה נוספת, מעל עירת העונש. אותה עירה שאתה לא פוחד, אלא אתה מכבד. יש שני דברים. יש אדם שהוא פוחד ואדם שהוא מכבד. אדם שמכבד את רצון האלוקים, את הרצון של אלוקים. למה הוא מכבד את הרצון של אלוקים? הוא מכיר במציאות השם, שיש מלך לעולם, במקום, פשוט מלך, והוא יודע, הוא מכבד את המלך הזה ואת רצונו. זה נקרא יראת הרוממות, מלשון מרומם. אבל יראת הרוממות, להגיע להכרה הזאת, שבאמת יש מלך העולם, לעולם, והוא מנהיג את הכל, מסדר את הכל, זה צריך להתחיל בהדרגה. הדבר הראשון ביראת הרוממות זה הנוכחות האלוקית. באלוקים יש שני צדדים. יש הצד אחד הרוממות האלוקית, ויש מצד אחד הנוכחות האלוקית. ויש להבדיל בין הרוממות האלוקית והנוכחות האלוקית. הרוממות האלוקית הוא באין סוף. בשמיים, כששואלים אדם, איפה האלוקים, מה הוא אומר? תראה, תראה עם האצבע, איפה? מה זה כאן? מה זה האצבע הזאת? באין סוף. כמו שאין סוף לשמיים, גם האלוקים שם נמצא רחוק, 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 רחוק. היהדות לא מתחילה עם הרוממות. היא מתחילה עם הנוכחות. אני אשאל אתכם, האלוקים הוא רק בשמיים או גם בארץ?
גם בארץ.
איך אתה יודע, ידידיה? אחד הוא אלוקינו.
בשמיים ובארץ.
איפה אמרת את זה? בהגדה? בהגדה? של פסח. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. היהדות לא מתחילה עם האלוקים בשמיים. כי אם הוא בשמיים, אולי אין לו חיישנים, הוא יודע מה נמצא בארץ. אם הוא באין סוף, מה לי ולא בכלל? אין לי תפיסה בו בכלל. היהדות מתחילה עם האלוקים הנוכח. עכשיו, כאן, פה, ברגע זה, במקום הזה, בזמן הזה, בוחן כליות ולב, רואה אותנו כל רגע, מתעד כל דבר. זה הדבר, הפתח בכלל להתקרב לאלוקים, זה הקרבה האלוקית, לא הריחוק האלוקי. לכן בברכות מתחילים מהמילה אתה. אתה זה נוכח. ברוך אתה השם. לא אומרים ברוך הוא. לא שלא אומרים שהוא זה נסתר. נכון, הקדוש ברוך הוא, נכון. אבל קודם כל בברכה, אתה נוכח כאן ברגע זה, במקום זה. זה עירת הרוממות. מתחילה מההכרה, מההבנה, מהתחושה, מהחיים שאתה מנהל, מתוך הנחת, או מתוך הבנה ברורה ובהירה, שאלוקים רואה אותך עכשיו. עכשיו, אני בדקתי את זה, תסתכלו שם, יש מצלמה, רואים? רואים את המצלמה של האינטרנט? היא לא כל כך משוכללת. לאלוקים יש מצלמה עוד יותר משוכללת. לא רק שהוא רואה אם יש לך כיפה על הראש או לא, ולא רק הוא רואה אם אתה מדבר יפה או לא מדבר יפה, משקר או לא משקר. הוא בוחן כליות ולב. זה אולטרסנט כזה, של המחשבות. רנטגן, היום יש כבר, איך קוראים לזה? סיטי? קוראים לזה?
סיטי.
MRI יש לו. MRI של המחשבות. מבהיל הדבר הזה. ממש מבהיל. תארו לכם שאתם מסתכלים עליי וחושבים דברים לא טובים. תחשבו רגע.
אם אתה באמת לוקח MRI ומצלם את המוח, אתה משקבל שם תמונה תקופה לגמרי. כאילו שבצילום אין שום דבר. הכל אתה רואה אור, זה הכל.
אני לא יודע, אני לא מתמצא בזה. אבל תארו לעצמכם שאתם אומרים דבר אחד וחושבים דבר אחר. תדמיינו לעצמכם. אומרים דבר אחד וחושבים דבר אחר. אבל תדמיינו לעצמכם שהמחשבה הזאת שאתם חושבים שאף אחד לא יודע אותה, שזה הסוד הכי גדול שלכם, תחשבו לכם שהמחשבה הזאת גלויה הרבה יותר ממה שאתם מדברים או מה שאתם עושים. תארו לעצמכם דבר כזה, תדמיינו לעצמכם דבר כזה. אתה עומד בתפילה ואתה אומר דבר אחד וחושב דבר אחר, וקולטים אותך במצלמה האלוקית את המחשבות שלך יותר מאשר את הדיבורים שלך. והכל מתועד, הכל נרשם כמו באינטרנט. רק האינטרנט זה רק משל כמובן לעניין הזה. זה מובן. אז יראת הרוממות מתחילה מהנוכחות האלוקית. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, כתוב מפורט, פרקי אבות הדבר הזה. מכאן מתחילה יראת הרוממות. לא בגלל שאני פוחד, אלא בגלל שאני מודע. אני מודע לעובדה שאני כל הזמן מושגח, ומושגח לטובה, לא לרעה. יראת הרוממות, המלך אוהב אותנו. הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא רוצה את רעתנו. אבל הוא משגיח עליהם. אז זה דבר אחד. אחר כך, אחרי שהאדם מפנים את ההכרה של הנוכחות האלוקית, אז הוא מתייחס לרוממות האלוקית, שהוא באין סוף ואתה כזה קטן, אפס. אבל רק אחרי זה. אבל אם קודם הפוך, אז אנחנו מתנתקים מאלוקים. לכן בתפילת 18, תשימו לב, אנחנו שלושת הברכות הראשונות עוסקים בנוכחות האלוקית בהתחלה וברוממות האלוקית בשלישית דווקא. כי מהברכה הראשונה ב-18 זה אלוקינו ואלוקי אבותינו, האלוקים שלנו. מי זה שלנו? עכשיו, הנוכחים כאן. אלוקינו שלנו, של אלה שיושבים איתך בבית הכנסת, הוא האלוקים של אבותינו, של אברהם, יצחק ויעקב. זה לא אלוקים אחר, אני בדקתי את זה. זה באמת, זה לא אלוקים, אתה אלוקים. האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, האלוקים של כל אחד מאיתנו. רגע, אני לעומת אברהם, יצחק ויעקב כזה קטן, אפס. בכל זאת, האלוקים הוא אותו אלוקים. אז זה מתחיל מהנוכחות האלוקית. הוא האלוקים שלנו עכשיו. ואחר כך, והוא, איך אומרים, גבורות. כן, בעל גבורות. מוריד הטל, בקיץ אומרים וכו'. כל מה שנושא הגבור, מחיי האמיתים. וכל הדברים האלה. זה גם לגבורת השם, שהוא מתגבר על כל קושי. אנחנו חלשים, אבל הקדוש ברוך הוא מתגבר על כל הקשיים. רופא חולים וכל הדברים האלה. רק בברכה השלישית אנחנו אומרים מה? אתה קדוש. מה זה קדוש? נבדל ושמך קדוש ואתה מעל הכל קדושים. גם עם ישראל נבדל בכל יום מעללו חסינה וכו'. זה סדר עירת הרוממות. לשאלתך, עירת הרוממות, עירת הרוממות מתחילה מהאמונה במציאות השם ונוכחות האלוקים, ואחר כך מגיע השלב של ה... ככה מסביר במסילת ישרים את, ה... את הסדר הנכון. גם דרך אגב, רבי יהודה הלוי בכוזרי גם כן, בחלק השלישי, שהוא עוסק בתפילת החסיד, הוא מסביר מה שאני מסביר כרגע, אותו רעיון, שמתחילים מהנוכחות האלוקית, אחר כך מהרוממות האלוקית, דהיינו בנבדלות האלוקית, וכל הדברים האלה. יש עוד עירה שנקראת עירת החטא, שזה כבר מדרגה לאלה ולאלה, שאדם מבין מה התפקיד שלו בעולם ויודע את האחריות המוטלת עליו כיצור שהאלוקים בחר בו להשפיע בעולם, להיטיב בעולם, והוא אחראי מאוד לכל מעשיו. אבל אני לא רוצה להעמיק בסוגיה הזאת בדיון הזה, תקראו במסילת ישרים נושא יראת החטא. יש שני פרקים שעוסקים ביראת החטא, שהתמצית שלה זה קודם כל ההכרה שכבודו מלא עולם, אבל מצד שני, הבחירה שלך בתוך המציאות שכבודו מלא עולם, מה הבחירה שלך כאדם? איך אתה משפיע? או לא משפיע? לטובה או לא לטובה? זה נקרא יראת חטא. זה כבר מדרגה אחרת. בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, לימוד התורה, קודם כל, הוא אומר, זה מרומם את השכל, מעלה את השכל של האדם. מה התפקיד התפילה בעולם? בוא נראה. אבל אבל התפילה בעיקרה תעודתה לרומם את הכוח המדמה, שהוא כוח הגוף. כוח המדמה הוא כוח הגוף. באמת, המילה מדמה והמילה אדמה זה אותן אותיות. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ומכאן המילה אדם גם. אדם זה מלשון אדמה. ביד הנביאים אדמה, כן? אז דווקא הדמיון שייך לדברים המוחשיים, לדברים הגופניים, זה הדמיון. או משלים גם, אנחנו לוקחים משל דבר מוחשי, ואנחנו לוקחים דבר אבסטרקטי, רוחני, וממחישים אותו, זה נקרא משל. כמו ילדים שמלמדים אותם לחשבון. איך מלמדים אותם חשבון? לא אומרים להם, תדעו, ארבע ועוד ארבע זה שמונה. מה אומרים? יש אצבעות, נכון? אחד, שתיים, שלוש, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, רגע, כמה אצבעות? כמה יש ביחד? ממחישים לילדים, הם צריכים להמחיש להם את הרעיון של ארבע ועוד ארבע זה שמונה, אבל כשהוא גדל יותר הוא כבר לא צריך לעשות אצבעות או חרוזים או משהו כזה. מה הוא עושה? יש לו כבר שכל, אז הוא כבר, הדמיון, הוא צריך את החומר, את האדמה, את המוחשיות, זה הדמיון. לכן הוא אומר, התפילה שייכת לדמיון דווקא, לעניין הדמיוני שהוא כוח בגוף, והוא מכוון מאוד לרומם רצון הגוף לדברים נשגבים וקדושים, צריך גם את הדבר הזה. על כן ראוי להתאבות שתהיה התפילה סמוך למיטתו. מדוע? כדי לתקן מיד בתפילה את החסר בגוף מצד טבע השינה. הרי מה היה בשינה? איבדנו את השכל, מבחינה הזאת שבשינה אדם לא מפעיל את השכל. לכן צריך מיד להתפלל, אבל גם מפני שעיקר התפילה הוא לתקן קדושת הגוף. הרי מי שלט עלינו בזמן השינה? הגוף שלט עלינו. שומחי נקראת התפילה חיי שעה, לעומת התורה שהיא נקראת חיי עולם. חיי עולם זה חיי נצח, לעומת זה תפילה זה חיי שעה שנוגע לענייני הגוף. מתפללים על בריאות, על פרנסה, על ישועה, על כל הדברים האלה, שזה דברים חולפים, דברים ש... על זה אנחנו מתפללים. לכן אם אנחנו קמים ועדיין רושם הגוף עלינו, כי בשינה היינו כולנו גופניים, באים לתקן את הנושא הזה על ידי התפילה. לכן סומכים תפילה בבוקר מיד שקמים מתפללים. שאלות רבותיי, אם אין שאלות אני מאחל לכולם שכל בוקר יקומו בזמן. דבר ראשון מה יעשו? תול ידיים. דבר שני מה לעשות? לגש להתפלל. שאלות.